לא הנושא הראשון של הפרשה, אבל הנושא השני של הפרשה מדבר על כל הסוגיה של אליעזר, שאברהם אבינו שולח אותו לחפש ליצחק אישה. סוגיה ארוכה, 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 יש פה פרק מאוד ארוך של כמה פסוקים, כמעט 70 פסוקים, שמתאר מה אברהם אבינו אמר לאליעזר, מה אליעזר עשה עם זה, מה קרה לו בדרך. ננסה קצת לברר דרך הפסוקים ודרך רש"י ומדרשים מה קרה פה עם אליעזר, מי זה אליעזר ומה מערכת היחסים בינו לבין אברהם אבינו. אנחנו יודעים שדמשק אליעזר, חז"ל אומרים שהוא היה דולה ומשקה מתורת רבו. זאת אומרת, אליעזר זה היה התלמיד הכי גדול של אברהם אבינו. הוא היה המשך של אברהם אבינו, של התורה של אברהם אבינו. הוא התלמיד. אנחנו רואים שאברהם אבינו שולח את אליעזר למשימה שלו, למטרה שלו, ומבקש ממנו ללכת למצוא אישה ליצחק. בפשט הפסוקים רואים ש... תכף הגיע דף, נראה איזה מדרשים מפורשים. רואים שאליעזר עושה את המשימה, אבל זה לא פשוט לו כל כך. למה? ננסה להבין את הסיטואציה. אם ראיתם את הרש"י על הפרשה, אתם מבינות את זה. אליעזר, אומרים לו, תשמע, לך תחפש אישה ליצחק. אבל אליעזר יודע, ככה המדרש מביא ורש"י מביא על הפרשה, אליעזר יודע שיש לו גם בת שהוא רוצה שהיא תהיה אשתו של יצחק. אם הוא תלמיד כזה גדול של אברהם אבינו, תכף נראה גם מי זה אליעזר, מי זה הבן אדם הזה. אם הוא בן אדם כזה גדול, דולה ומשקה מתורת רבו, התלמיד הכי גדול של אברהם אבינו, אז עם אלה מאוד מתאים שהשידוך בין הבת של אליעזר לבין הבן של אברהם זה לכאורה דבר גדול מאוד. אבל חז"ל מביאים לנו שאברהם אבינו תוקף אותו. אומר לו, תשמע, אתה ארור ואני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך. למה אברהם מגיב כלפיו בצורה כל כך עריפה? לכאורה יש פה בסדר, הוא ארור, תכף נראה מי זה ארור הזה, למה קוראים לו ארור. אבל למה אברהם אבינו מגיב בצורה כל כך עריפה לאליעזר, ואומר לו את הדברים החריפים האלה? תראו שנייה פה במדרש, המדרש השני פה, בצד ימין למעלה, ויאמר אליו העבד, עד ההוא דכתיב, בסוף, תכף נקרא את ההתחלה של המדרש, בסוף המדרש כתוב שם, אמר לו, אתה ארור, ממש בשורות האחרונות של המדרש השני בצד ימין, ובני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך. מה זה הדבר הזה? למה זה? אומר פה המדרש הראשון למעלה, אמר רבי יוסי ברב דוסה, כנען הוא אליעזר, ועל ידי ששירת אותו צדיק באמונה, יצא מכלל ארור, מכלל ברוך. ויאמר, ברוך, בוא ברוך השם, וכו' וכו'. ומה אם אליעזר, על ידי ששירת את הצדיק באמונה, יצא מכלל ארור, לכלל ברוך, ישראל שעושים חסד עם גדוליהם, עם קטניהם, וכו', עד אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אומר פה המדרש, דבר מוזר ביותר. מי זה אליעזר? מאיפה הוא הגיע? הרי הוא העבד של אברהם אבינו. מה היה איתו לפני? אומר פה המדרש, אליעזר זה כנען. מי זה כנען? זה המדרש הראשון מצד ימין למעלה. מי זה כנען? אז בואו ננסה לחזור לפרשת נוח. מי זה כנען? אנחנו יודעים שהיה את אותו מקרה מזעזע, שנוח יוצא עם שלושת הבנים שלו מהתיבה, ואז כנראה הוא הלך לישון, והייתה איזו סיטואציה שם, הייתה שם איזה חוסר צניעות, ושתי הבנים הגדולים שלו, שם ויפת, הם מזהים את העניין והם מנסים לסדר את העניינים. אבל חם, כתוב שם בחז"ל כמה דעות, הוא ניצל את ההזדמנות של החוסר צניעות ועשה את מה שעשה. שמה התורה, אם תפתחו שנייה, אם יש לכם חומשים, בפרק ת' פסוק כ"ב, אז כתוב שם דבר כזה. וירא חם אבי כנען את ערוות אבי ויגיד לשני אחיו בחוץ, ומשם כל הסיפור מתחיל. רואים פה שמי עשה את החטא? חם. משום מה התורה מחליטה לציין מי עשה את החטא? חם אבי כנען. הוא עשה את החטא. אומר על זה רש"י, יש פה שאלה מתבקשת, חם עשה את החטא, מה אתה מכניס פה את כנען? אומר רש"י, שמצולם פה בדף שלנו, המקור השלישי בצד ימין, וירא חם אבי כנען, יש מרבותינו שאומרים כנען ראה והגיד לאביו, ולכך הוזכר על הדבר ונתקלקל. זאת אומרת, כמה שחם הוא כזה רשע, כמו שנוח, וכתוב בתורה שם בפרשת נוח, שחם הוא הרשע שברשעים, הוא לא התחיל. מי גרם לו להיות כזה רשע? אומר פה רש"י, כנען. זה הבן שלו. ולכן גם בהמשך, שרוצים לקלל את חם, אז התורה מציינת את זה, ארור כנען. לא קוראים לו אפילו חם. כי מאיפה הכל התחיל? הכל התחיל מכנען. אז רואים שכנען, כנען הוא הנכד של נוח, הוא הבן של חם. והמדרש אומר שכנען זה אליעזר.
והוא אמר לאביו,
אז
ואז
חמחתה?
הוא כנען. לא כנעני, כנעני זה עם. הוא, קוראים לו שם פרטי בתעודת זהות, כנען.
הוא הנכד של נוח?
הנכד של נוח. סיבכתי אתכם? אז זה סדר. עוד פעם. בסדר, מבינות? מה? השם הראשון. כן. השם הראשון זה כנען. זה בדיוק אנחנו רוצים לברר. עכשיו, שנבין יותר טוב מי זה כנען, הבאתי פה גמרא, אני לא הספקתי לכתוב את המקורות, זה גמרא בפסחים בקוף י"ג. זה המקור הרביעי. כתוב שם, חמישה דברים ציווה כנען את בניו. הוא לא היה סתם איזה פושטק, הוא היה אבי האומה הכנענית, והוא אידיאולוג. חמישה דברים הוא ציווה את בניו. דבר ראשון, אהבו זה את זה. טוב, תאהבו אחד את השני. אל תאהבו אנשים אחרים, אנשים שלא במשפחה. זה לא. ואהבו את הגזל, ואהבו את הזימה, ושנאו את אדוניכם, ואל תדברו אמת. בקיצור, יש פה טיפוס מוכשר ביותר, על חמישה דברים אצלו העולם עומד. איפה שאפשר להיות רע, אז הוא חשב על זה, וככה הוא מצווה את בניו. ציווה כנען את בניו. אז יש פה בן אדם שחי את העולם הזה, אכול ושתו כי מחר נמות, הוא גונב כי הוא צריך, יש לו זימה כי הוא... ככה הוא חי, והוא משקר, והוא שונא את האדון. למה לשנוא את האדון? תאהב את האדון שלך, אם הוא טוב, למה תמיד לשנוא אותו? תלוי מי האדון. לא, אתה תהיה רע. כשאתה תהיה רע, ואתה תעשה כל מה שאתה יכול כדי שיהיה לך כיף, תגנוב, תאנוס, תאהב אחד את השני כי זה משתלם. אז ככה החיים שלך יראו הכי טוב, ככה אתה תהיה הכי שמח, זה כנען. אנחנו רואים שהכנען הזה, הרשע הזה, בהמשך החיים שלו עושה איזה מהפך, הוא נהיה עבד של אברהם. ככה המדרש פה אומר, גם המדרש הראשון, תכף נראה גם המדרש השני. הוא היה ארור, ארור כנען, הוא הלך והתקרב לאברהם אבינו. אני מנסה לדמיין לעצמי איך נוצר בכלל קשר בין אברהם אבינו לבין כנען. כנען זה הבן אדם שרוצה שיהיה לו כיף, הוא רוצה שיהיה לו טוב, הוא רוצה שהחיים יעשו לו יספרו את כל התאוות שלו ואת כל היצרים שלו, את כל ההנאות שלו. לא מעניין אותו בכלל שיש עוד אנשים בעולם, עוד עמים בעולם, עוד בני אדם בעולם. לא מעניין אותו אדון, מעניין אותו כסף. זה הבן אדם. איך הוא נתפס להיות דולה ומשקה מתורת רבו אברהם אבינו? זה משהו מדהים. אז זה מדהים אם אנחנו לא יודעים מי זה אברהם אבינו. כנראה שאברהם אבינו הצליח לחולל בו כזה שינוי שהוא נהיה התלמיד שלו. דולה ומשקה בתורת רבו. כתוב במלחמת חמשת המלכים, שלפי חלק מהשיטות, מי ניצח את חמשת המלכים? אברהם ואליעזר. זה שני אנשים הוא גיבור גדול, הוא ממש הפך את אורו. אז אנחנו רואים שלמרות שהחיים שלו התחילו במקום מאוד מאוד רחוק, דרך המפגש שלו עם אברהם אבינו נוצר, התחולל פה איזה שינוי גדול. עכשיו אברהם אבינו גם סומך עליו, רואים פה הפרשה, הוא סומך עליו, הוא אומר לו, תשמע, אני צריך שידור ליצחק. למה שיצחק לא ילך ויחפש לבד? זו סוגיה, לא נדבר על זה עכשיו, אולי שבוע הבא נראה. אבל הוא מחפה, הוא סומך עליו בעיניים עצומות, אתה תביא אישה שממנה עם ישראל יצא, סומך עליו. ומשום מה, בהמשך, כתוב במדרש השני שלא קראנו, כתוב, ויאמר אליו העבד, זה מקודם אמרנו את זה בעל פה, בואו נקרא את זה בפנים. הדא דכתיב כנען בידו מאזני מרמה לעשוק האב. זה כנען במהדורה הראשונה שלו. אומר המדרש, כנען זה אליעזר. בידו מאזני מרמה שהיה יושב ומשקיל את ביתו, ראויה היא או אינה ראויה. לעשוק האב, לעשוק אהובו של עולם. זה יצחק. זאת אומרת, כנען, אחרי שהוא היה הצדיק כנען, דולה ומשקה מתורת רבו, אברהם אבינו סומך עליו. אומר פה המדרש, כשהייתה לו אהבה אמינה, שהבת שלו תתחתן עם אברהם אבינו, מה רע בזה? הוא חזר בתשובה. יש הלכה, אדם שחוזר בתשובה, אסור להזכיר לו את העוונות שלו, ומבייש אותו. מבייש אותו עד כל הדרך שהוא עשה. וכל כך השתנה. איך אתה יכול להזכיר לו את העוונות שלו? זה הלכה בשולחן ערוך. לפחות ביחס ליהודי. אומר פה המדרש, אברהם אבינו אומר לו, אחרי שאליעזר אומר לו, ואולי לא טובה האישה שאני הולך לחפש, ואתן לו את ביתי, במקום שאני הולך לחפש מקום אחר, בוא תיקח את הבת שלי. אמר לו אברהם אבינו, אתה ארור ובני ברוך, ואין ארור מדבק לברוך. למה הוא קורא לו ארור? כי שם החיים שלו התחילו. הוא בהתחלה היה הקנה, ארור קנה. אז אברהם אבינו עושה פה משהו כל כך מוזר. כבר אומר לו, תשמע, ארור כנען, אתה שכחת את המקום שלך. אין מצב שהבת שלך משתדכת עם הבן שלי. זה מאוד משונה להבין את זה, מאוד משונה לתפוס את זה. זה ברור שהבת של אליעזר יותר טובה מרבקה, שגדלה אצל אבא, לא כזה מגדולי הדור. אז למה הבת של כנען לא יכולה להיות אישה יותר טובה מהבת של מימי רבקה? אברהם אבינו חריף, אתה ארור, לא שכחתי איפה התחלת. ואין ארור מדבק בו, למה הוא כל כך בוטה אליו? מה החריפות פה?
זה גם מדבר
על שם
המאמצה
שלו,
הוא לא ככה.
הוא לא מה?
הוא לא ככה.
נכון. עכשיו הוא ממש עצם זה שיש לו אבינה, שהבת שלו תתחתן עם הבן של אברהם אבינו, אז הצד הארור שלך עדיין קיים. ככה משהו פה קצת במדרש. אבל הוא חזר בתשובה.
מה
רע בזה? נכון? זה מה שאני שואל. באמת, מופלא מאוד הסוגיה.
אני אומר שאתה
עצר מזה עדיין כאן, אני אומר שאין לי, אתה חזר בתשובה שתנה. אצל כנען. נכון. כך רואים אצל כנען. זה סותר את השולחן ערוך, אז כנראה שצריך להגיד, יש כנען, ויש עם ישראל, בעם ישראל זה מפעל, עם ישראל זה חזר בתשובה אמיתית. זה מה שאני שואל. בינתיים אני לא יודע. בינתיים אני לא יודע. זה מה שכתוב פה במדרש. אתם יודעים, עם ישראל לא התחיל באליעזר. אליעזר היה חניך מצטיין של אברהם אבינו, אבל עם ישראל לא יצא מאליעזר. לא יצא מאליעזר. כנראה שלא במקרה. כמה שהוא היה צדיק, זה לא עם ישראל. משהו אחר. אני אצטרך פה לראות למה. זו סוגיה אחת שאני אצטרך לראות אותה. סוגיה שנייה, ראיתם את הפרשה קצת עם רש"י? יצא לכם? אז פרק עבדה לן, זה פרק מאוד מאוד ארוך. מספרים את אותו סיפור כמה וכמה וכמה פעמים. פעם אברהם אבינו אמר, אחר כך, אליעזר מספר את אותו סיפור לאח של רבקה, ואחר כך כשהוא חוזר הוא מספר לאברהם עוד פעם. למה לבזבז כל כך הרבה פסוקים על אותו רעיון? אומר רש"י, יש על זה גם מדרשים, אבל חבל על האריכות. ואבוא היום, אומר רש"י פה בצד שמאל למעלה, היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו דרך. אמר רבחה, יפה שיחתם של עבדי אבות. מה זה שיחתם? יש פה מלא פסוקים מיותרים, נכון? אליעזר מספר חוויות. אברהם, הוא בא לאח של רבקה ואומר לו, אברהם אבינו אמר לי ככה, ואז הגעתי לבאר, ואז חיפשתי אישה, ואז פתאום אחותך הגיעה, ואז הבאתי לה את זה, ואז זה זה. הוא מסיח, סתם, סתם מסיח רבים, מספר סיפורים. אומר רב אחא, יפה שיחתם של עבדי אבות, מי זה עבד אבות? זה אליעזר, מתורתם של בנים. מה הכוונה? מה זה תורתם של בנים? אז הוא מסביר, שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה. זה כתוב פעמיים, אותו דבר, אותו סיפור. יש הבדלים, תראו על רשי, תראו שצת הבדלים, אבל זה כתוב פעמיים כמעט אותו דבר. והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. אנחנו יודעים שהתורה, בטח בגמרא, דקדיקים כל אות. אם יש אי או אין אי, זה יכולים לדרוש מזה דרשות שלמות. כל אות, כל וב, כל קרי וכתיב, מכל דבר לומדים. ופה יש פסוקים מיותרים. אין דרשה. זה סתם 70 פסוקים, אפשר לחסוך 20-30 פסוקים בכיף. היה כתוב שאליעזר סיפר לאח של רבקה, כל מה שקרה הוא בדרך, ושלום, תודה רבה. למה צריך לספר כל כך הרבה? אז אומר רב אחא, משפט מעניין. יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. אז עכשיו כבר קצת הלכתי לאיבוד לגמרי, כי אמרנו שאליעזר הוא ארור, הוא לא באמת. ולכן הבת שלו לא יכולה להתחתן עם הבן של אברהם. מצד שני, כשהוא מדבר, יפה, התורה מבזבז 30 פסוקים עליו. יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. זאת אומרת, כשרוצים לדעת הלכות שבת, התורה מקמצת במילים. רוצים לדעת איזה בהמה תורה, איזה בהמה לא תורה. בכל תג, בכל אות מדקדקים. אבל כשרוצים לספר לנו על השיחה של אליעזר, פה יש פה רחבות, מספרים, סיפורים שלמים. מכאן רואים, אומר הבחה, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. אז יש משהו אמיתי באליעזר הזה. יש משהו אמיתי שהוא יותר אמיתי מכל התורה שאנחנו לומדים. ככה משהו פה. אז פה, זה, פה כנראה באליעזר יש כמה בחינות. מצד אחד יש פה חזרה בתשובה אמיתית מאוד, התורה מבזבזת עליו המון פסוקים, ומצד שני, אם הוא רוצה להשתדך לאברהם אבינו, בזה הוא חוזר להיות ארור. למה? מתי כן, מתי לא? וננסה קצת להרחיב בסוגיה של מה הכוונה שיפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. זו אמירה מאוד מאוד חריפה. זה ציטוט מרשי, זה רשי. זה רשי על פקפדל את פסוק מ"ב. זה לא רשי, רשי מביא את המדרש. זה בשם המדרש. מה העניין של זה? יפה שיחתם של עבדי אבות, יותר מתורתם של בנים. בעיקר אני רוצה להתמקד בסוגיה ההיא, אבל בלי להבין קודם מה קורה פה עם אליעזר, אז אנחנו לא כל כך נבין טוב למה כל כך יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו רואים שכנראה אנחנו עדיין לא הבנו מספיק טוב את הדמות של אברהם אבינו. למה? כי אנחנו בטוחים שאברהם אבינו זה איזה צדיק כזה, איש חסד כזה, מופלא שבו מופלאים. אבל אנשים כמו אליעזר, כמו כנען, שעל חמישה דברים העולם עומד אצלו, אז אדם כזה מושחת, כזה נהנתן, כזה אגואיסט, אין לו שום קשר עם אברהם אבינו. הם לא בכלל מתחברים. ככה זה נראה. אבל רואים פה בסוגיה שאברהם אבינו, התלמיד הכי גדול שלו, זה דווקא המושחת הכי גדול. זה הוא נהיה התלמיד הכי גדול של אברהם אבינו. דולה ומשקה מתורת רבו. איך זה יכול להיות? כנראה שאנחנו לא מספיק הבנו מי זה אברהם אבינו. אברהם אבינו זה לא איזה צדיק כזה, איש חסד כזה, צולר כזה, מסכן, טוב, הוא לא כזה מסכן, הוא לפעמים יכול להילחם, הוא יכול לעשות דברים, אבל הוא צדיק כזה. אנשים רגילים, עמך, האנשים המסובכים, הפושעים, שזה לא עמך, זה עוד יותר, זה, הם לא יכולים להתחבר לדעת, זה תורה כזאת גדולה, היא לא יכולה להחיות אנשים פושעים, נהנתנים, זה לא ידבר אליהם. רואים פה שזה לא נכון. החידוש של אברהם אבינו בעולם, הוא לא בא לחדש עולם רוחני. יש על זה ממש מדוקדק ברשי, אם תראו רשי על הפרשה, יש פה רשי, שפעם אחת אליעזר קורא לקדוש ברוך הוא אלוקי השמיים, פעם אחת הוא קורא אלוקי השמיים והארץ. מתחדש לאליעזר, אלוקים זה לא, אברהם אבינו זה לא איזה טיפוס כזה רחפן שנמצא בשמיים, אלא בזכות אברהם אבינו, אליעזר מבין את העולם הזה מחדש. אליעזר הוא לא נהיה בן אדם שפתאום הוא נהיה כזה צדיק, רחפן, לא מעניין אותו כבר כלום, הוא לוחם דגול. הוא האיש מייסה של אברהם אבינו. הוא שולח אותו לכל המשימות המעשיות שלו. הוא לא הפסיק להיות אדם מעשי, אבל הוא הבין שכדי שהחיים יפריחו, כדי שהחיים באמת יגיעו ליעד שלהם, כדי שאני באמת יהיה אני, עד שהוא פגש את אברהם אבינו, אליעזר חשב שכדי שאני יהיה אני חייב להיות אגואיסט. כי אם אני אוותר, אז אני אוותר על עצמי. אם אני לא אגנוב ויאנוס ושקר, אז אני מפספס, אני חונק את עצמי. כדי שיהיה לי כיף עד הסוף, החופש שלי, אז אני חייב להשתמש בעולם עד הסוף. זה על חשבון מישהו אחר, מה אכפת לי? אני רוצה שיהיה לי כיף. איך אני הכי ייהנה מהעולם, אם אני אהיה יצור אגואיסט שחושב כל היום רק על עצמו. זה יהיה עולם הכי טעים שיש בעולם. אבל כשהוא פוגש את אברהם אבינו, הוא מבין שאברהם אבינו בא להגיד שהעולם הכי אמיתי, העולם הכי טעים, אפשר לקרוא לזה אפילו ככה, אצל אליעזר, אני הכי אצליח להיות, אני הכי אממש את עצמי, אם אני אהיה קשור לאידיאל של אברהם אבינו. אברהם אבינו יראה שהעולם, בלי אברהם אבינו, זה עולם אפל. זה עולם חסר משמעות. זה עולם שאני לא מוצא את עצמי בתוכו. אם אני רק נענתן ורק אגואיסט, ואומר שהעולם עומד על חמישה דברים, אז יכול להיות שזה טעים לי, אבל זה טעם רדוד. זה לא זה. אברהם אבינו מחדש לו, אברהם אבינו לא הופך אותו, תכף נראה, אברהם אבינו גורם לו, במקום להיות עבד של היצרים שלו, הוא הופך להיות עבד של אברהם אבינו. הוא מבין שברגע שהוא בצל של אברהם אבינו, אברהם אבינו מצליח להסיט לו את הטייבה שלו לעולם הזה, להסביר לו, להראות לו, הטייבה של העולם הזה היא תהיה הכי אמיתית כשאתה תהיה תלמיד, עבד, לא תלמיד, עבד של אברהם אבינו. מה זה עבד? עבד זה בן אדם שהוא לא עצמאי. כנען, ברגע שהוא לא ליד אברהם אבינו, החיים יסחפו אותו. הוא יחזור להיות, עם חמישה דברים, הוא יחזור להיות ארור. זה המבנה שלו, זה בן אדם מושחת. ארור כנען. כל הרוע שיש בעולם שיצא שם מהילדים של חם, זה הכל התחיל אצל כנען. כנען זה בן אדם מסוכן. אם הוא עצמאי, הוא מסובך מאוד. הוא לא יעמוד מול כל הפיתויים וכל הגירויים שהעולם מושך אותו אליהם. הוא יבוא ויגיד, מה, אני מחפש ריגושי, אני מחפש זה, היצרים יסחפו אותו. אבל כשהוא עבד של אברהם אבינו, כשהוא רואה את אברהם אבינו מול העיניים, צמוד לאברהם, אז האידיאל של אברהם מראה לו, החיים שווים אם הם טובים. הטוב יגלה את הערך האמיתי של החיים. וכשהוא ליד אברהם, אז הוא רואה את זה. אבל אם הוא מתנתק מאברהם, אם הוא חושב שהוא עצמאי, באותו רגע הוא נהרו. יהודי זה לא ככה. יהודי שחוזר בתשובה, הוא מגלה עמדה עצמית. שקיימת בו, והוא באמת טוב. הוא לא צריך להיות צמוד לאף אחד. זה מתגלה בתוך החיים שלו. זה כמו ילד שלומד מוזיקה. הוא לא צריך להיות צמוד למורה כדי להיות מוזיקאי. הוא נמצא בשיעור, לומד, עכשיו הוא יודע לנגן. הוא עצמאי, הוא לא צריך אף אחד שיעזור לו. אז ככה גם יהודי שחוזר בתשובה, הוא באמת צדיק. אליעזר לא ככה. אליעזר הוא תלמיד מדהים. כשהוא צמוד לאברהם, אין כמוהו יודע להסביר לעולם שלא כדאי להיות רע. צריך להיות טוב. הטעם של החיים נמצא בטוב, אם הוא עבד של אברהם. אבל אם הוא לא עבד של אברהם, ברגע שהוא מתבלבל בתוך הראש שלו, והוא בא ואומר, תשמע, יש לי בת. וכמו שאתה צדיק או אני צדיק, יש לי בת, ובת של צדיקה, ואין שלך צדיק, בוא נעשה שידוך. ברגע שהוא שוכח, שהוא עבד של אברהם, אברהם מבין, אומר, תשמע, אתה שכחת את הכל. לא. אתה עבוד. נאמרנו, אין כלום. כמו בן אדם שמחובר לאיזה מכונת הנשמה. זה נראה לו שהוא בסדר, הכל בסדר, הוא מנתק את המכונה, באותו רגע גמרנו. הוא כבר לא יכול להמשיך לחיות לבד. זה טיפוס. זה הארור, כנען, שהוא ארור. אבל האידיאל של אברהם אבינו, אפילו אצל הארור הזה, זה מצליח לדבר אליו, אם הוא צמוד אליו. זה לא מצליח לתקן אותו. כי הוא ארור, הוא בנוי עקום. הוא אינטרסנט.
אבל זה לא שואל
את האופציה שלו? לא, לא מסוגל. למה? כי כדי להיות אברהם אבינו זה גני. זאת אומרת, זה גנטי. זברה לא יכולה להיות קוף, גם אם תנסה לחזור בתשובה. זה לא יעזור לה. למה? כי ככה היא נולדה.
זה לא גר של גרים, אבל...
גר זה משהו אחר. הוא לא גר. גרים, זה אחרי שיש עם ישראל, אז יש גם גרים. גרים, נכון? יש גרים גדולים, אתם יודעים, המשיח הגיע דרך גרות. או דרך רות, המואביה, אז המשיח מגיע משם. למה? זו סוגיה גדולה שצריך לראות אותה, אבל אולי בזדמנות נלמד על זה. אבל אליעזר הוא לא גר, אליעזר הוא עבד. יש פה בן אדם שהוא, יש לו גבולות גזרה. אם הוא שומר עליהם, הוא מדהים, הוא דולה ומשקה מתורת רבו. אין בן אדם שיודע לתפוס את כל האנשים הכי מסובכים בעולם ולהסביר להם, אל תהיו כאלה מושחתים כמו אליעזר. הוא המושחת שבו מושחתים. וכשהוא צמוד לאברהם, שהוא אוהב אצל אברהם, זה תופס אותו. זה משרה עליו איזה רוח כזאת, שהוא הכי יודע להסביר בשפה הרחובית, המרשה הרשעותית הזאת של קנה, למרות שזאת השפה שלו, אברהם חודר לשם ומייצר איזה השראה. לא שינוי עצמי, אבל שינוי. וזה בסדר גמור. הוא צריך להיות עבד של אברהם, כל החיים שלו הוא נולד, הכישרון שלו בעולם להיות עבד של אברהם. כשהוא עבד של אברהם, זה מדהים. הוא עבד של אברהם, הוא לא מרגיש חנוק. הוא לא מרגיש שזה נגד החיים שלו והוא רוצה חופש. לא, זה הכיף שלו. הוא נולד כזה שהוא צריך איזה אדון. הוא חייב אדון. איזה אדון? אם זה לא אברהם אבינו, אז חלק מהחמישה דברים שהאדון עומד אצלו, זה תשנאו את האדון שלכם. למה? כי האדון אומר לך מה לעשות, אני לא רוצה שאף אחד יגיד לי מה לעשות, רוצה שיהיה לי כיף. אבל כשהוא צמוד לאברהם, המושג כיף, כמה שזה רדוד אצלו ונמוך אצלו, מקבל משמעות עליונה. זה אליעזר עבד אברהם. לכן הוא הדובר הכי, אתם יודעים, אדם שהוא כולו שקוע בתוך עומקה של הלכה, לא תמיד לבן אדם שיודע לעבור מסך. למה? כדי לעבור מסך, אני צריך להכיר טוב מאוד את השפה בחוץ, להכיר את הראש שלהם, להכיר את הדוגמאות שלהם, להכיר את הזה שלהם, ורק יושב כל כולו בתוך הבית מדרש. יש לו שפה, אבל זה לא שפה שיודעת תמיד לתקשר עם מה שקורה בחוץ. צריך פה איזה תיווך.
אם נאמר שכאילו,
אברהם
עשה
נפש
בחרן,
ואמרת
שעדיין
אי
אפשר
לגרר
כן
גם
ישראל,
אז זאת אומרת,
אני
חושבת... לא כולם זה אליעזר. הם עשו נפשות בחרן. עשו, אף אחד מהנפשות האלה הם לא חלק מעם ישראל. אף אחד גם לא כתוב שהתגייר. עם ישראל זה רק יצחק, יעקב ואחי. שאר האנשים, הוא באמת הצליח לרומם אותם, אבל לא לתקן אותם. הוא לא הצליח לתקן. הנפש שעשו בחרן, אליעזר זה האדם עם הדוגמה הכי גדולה. למה זה ככה? כי הנפש הגויית היא כזאת שהיא לא באמת אלוקית. היא לא באמת טובה. יש חסידי אומות העולם. יש אנשים כאלה. אבל הנפש הגויית הלאומית, זאת אומרת, אחד כזה פה ואחד כזה שם, יש אנשים כאלה. אבל אליעזר ספציפית הוא ארור. זה הבן אדם. בן אדם מתוסבך. הכי מתוסבך שיכול להיות בעולם. גם הוא, כשהוא ליד אברהם, משנה את אורו. אבל ברגע שהוא מתבלבל והוא חושב שהוא עצמאי, אז אומר לו אברהם שעה, אתה פה בסכנה, אתה תחזור פה על החמישה דברים שלך. לא ילך. אתה חייב להיות עבד. אם אתה עבד, זה ילך. לא עבד, זה לא ילך. אז זה בסוגיה הזאת. עכשיו, איתו? כן.
למה זה שהוא אומר שהוא תן את הבת שלו, זה מעיד על זה שהוא שכח
שואלים
של אברהם?
זה
לא דווקא שבגלל שהוא מרגיש כל כך תחת אברהם,
אז הוא רוצה את זה. כן, אבל להתחתן, היא לא צריכה להיות השפחה של יצחק. אם יש שפחה שלו, אז זה שידוך מצוין. והגיוון של להתחתן זה לא להיות שפחה, היא צריכה להיות עצמאית. צריכה להיות פה אחת שהיא לא ארורה ביסוד שלה. ורק בגלל אברהם, אז היא מצליחה לתרום את זה. צריכה להיות פה אחת שהיא טובה מצד עצמה. ואת זה אליעזר לא תופס. בבקשה הראשונית שלו לא תופס. אז אברהם אומר לו, תגיד, אתה משוגע? הבת שלי זה טוב אמיתי. לא טוב שהוא עבד. טוב שהוא עבד בשבילך זה מעולה. אין שום בעיה עם זה, אבל אם אתה עכשיו רוצה ליזום פה שידוך, אתה בעצם לא מבין שיש פה משהו עקום. זה לא קשור לאף שידוך אחר שיש בעולם. נכון, כל אחד יכול להתחתן עם כל אחד, זה לא משנה מההורים. לפעמים זה משנה קצת, אבל לא תמיד זה משנה. כי כל יהודי מתחתן עם יהודיה, זה מספיק. מספיק. יש לה מידות טובות, יש לו מידות טובות, זה יכול להיות שזה מספיק. אבל פה, מסתכלים על היחוס, כי בעצם אליעזר, בגלל שהוא כזה מסובך, גם הבת שלו כזאת. יש פה בן אדם שהוא אב של עם. קנן אמר לבניו, יש פה בן אדם שהוא טיפוס. והטיפוס הזה משכפל את עצמו הלאה. אז הבת שלו היא גם כזאת. ובגלל שהבת שלו היא כזאת, לכן יש פה סיבוך עם השיעה. יהודי ויהודיה שרוצים להתחתן. לא קשור לשם בכלל הסוגיה. זה בסדר?
מי?
כן, היא בת של רשע, אבל אצלו רשעות זה בחירה. זה לא רשעות בעצם. זה אותה משפחה שהוא אומר לו, תראו בפסוקים, הוא אומר לו, אני רוצה שתביא לי קלה מהמשפחה שלי. המשפחה שלי איפה שגדלתי. ששם, טוב, זה סוגיה ארוכה, למה המשפחה של אברהם מייצרת אחד אחרי השני. יש שם ליין כזה של אמהות. מה? שמה? כן, פתאום רואים שם במשפחה שלו, יש במשפחה שם כל מיני יציאות של צדיקים. אברהם, אחר כך שרה, רבקה, רחל. טוב, זה סוגיה שצריך להסביר אותה. אבל הם לא כתוב עליהם שהם ארורים, אז לכן זה ככה. מתוך הדברים האלה, בכוונה נכנסתי דווקא קודם לזה, אני רוצה להיכנס קצת לסוגיה של יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. מה הכוונה? כדי להבין את זה, אז יש לכם בדף השני או בצד השני, אני לא אצלמו את זה, בצד השני. יש פה פסקה ואורות התחייה. שהרב פה מסביר את הסוגיה שלנו, ובעצם הרב, אני אתחיל מהסוף, הרב רוצה לטעון שהגאולה יכולה להתרחש. מה? אורות התחייה, פסקה י' ד'. הרב רוצה לטעון שהגאולה יכולה להתרחש, כי היה בעולם את השיחה של אליעזר. בלי שיש את השיחה של אליעזר, 20 וכמה פסוקים, הגאולה לא תצליח להתחולל. מה הקשר? אני צריך לראות פה את הפסקה. עכשיו בואו נראה את הדברים. אני מתחיל, התחלתי מהסוף, שנבין לאיפה אנחנו צועדים. אז אומר פה רב ככה, שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שונים. זאת אומרת, הרב משווה פה השוואה כפולה. יש פה דבר גדול מול דבר קטן, אבל יש חתיכה, שריד קטן של דבר ענק, הוא יותר גדול מכל החתיכה של הדבר השני. מה הכוונה? כן. יש פה שתי דברים. יש דבר אחד ענק, אבל לא נשאר ממנו כלום, רק פירור. ובצד השני יש דבר שלם. אבל קטן. אז השריד מהדבר הגדול הוא הרבה יותר גדול ומעולה מהדבר הקטן שהוא שלם. אז בוא נראה מה הכוונה, מה הרב מתכוון שזה ככה. כי זה שריד קטן. שריד קטן זה קטן. זה גם שריד. מה נעשה עם שריד? שריד זה משהו קטן שכבר נעשה איתו. עדיף דבר גדול ושלם מאשר שריד קטן. אז בואו נראה את הדברים. נקרא פעולה עוד משפט אחד, ואז נחזור שנייה לדף השני. ננסה לעשות שם איזה תהליך, ננסה להבין מה הכוונה. הרב כותב פה ככה, במשפט השני, ניצוץ אחד מאור חיי האבות. תראו טוב, לא כתוב פה מהשכל של האבות, לא כתוב פה מהתורה של האבות. כתוב, ניצוץ מהאור של החיים של האבות. מקדושתם וגבורתם האלוקית, וגבורת אלוקים העליונה שבגדולתם, ההולך והאור וכו' וכו' יותר מדלב, הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של האמונה והיראה, תורה ומצוות, של ההמשך המועתק מספיחי ספיחים של בנים. יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. ראיתם? זה המשפט שחיפשנו. הרב אומר פה דבר חריף מאוד מאוד. הסיפור של אליעזר, שהוא שריד קטן מהתורה הגדולה של אברהם. אליעזר זה רק שריד מאברהם. הוא אוהב את אברהם, זה לא אברהם. זה שיש לנו פסוקים על אליעזר, זה יותר גדול לאין ארוך מכל התורה והאמונה ויראת שמיים והמצוות שאנחנו מכירים היום. לאין ארוך יותר גדול. למה? למה זה כך? אז כדי להבין את זה, ולאור זה נראה למה זה כל כך חשוב בגאולה, אז בואו נראה פה בדף הראשון. יש פה מורה נבוכים, שחוד שהבאתי לכם אותו, זה בפרק נון א' של המורה נבוכים בחלק ג', זה למטה למטה בצד ימין, זה שתי עמודות כאלה. אז הרמב״ם פה מנסה לתאר את המדרגה הרוחנית של האבות, האבות ומשה רבנו. אז הוא כותב פה ככה, והיו, אם זאת פעמים, מתעסקים, האבות ומשה רבנו, בהנהגת בני אדם, והגדלת הממון, והטיפול ברכוש, וזה לדעתי ראיה שהם בשעת אותם המעשים, היו עושים אותם באיבריהם לא יותר, ודעתם לפניו התעלה לא תסור. כלומר, אומר פה הרמב״ם, יש פה אנשים שכמו שבן אדם נורמלי כמונו בתפילת נעילה, הוא כולו דבק באלוקים. נכון? תפילת נעילה זה עשי. אברהם, יצחק ויעקב ומשה, אצלהם כל שנייה בחיים היא כזאת. הם לא שרים מהדבקות שלהם באלוקים לרגע. אין אצלם שנייה של סתם. מה, גם שהם עושים עסקים צריכים אוכל, להביא הביתה. אז הוא הולך לעשות משהו בפרנסה, רבי יוחנן הסנדלר, בוחר נעליים. ובאותה דבקות של יום כיפור, איך אפשר להבין דבר כזה? אז אומר הרמב״ם, ככה משמע. ונראה לי עוד, כי אשר גרם הישארות ארבע אלה כפי תכלית השלמות לפני השם, והשגחתו בהם תמידית, ואפילו בעת התעסקותם בהגדלת הממון, כלומר בעת הראייה ועבודת האדמה והנהגת הבית, מפני שכל תכליתם הייתה בכל אותם הפעולות להתקרב לפניו ויתעלה קרבה כלשהי, מפני שהייתה תכלית סייתם במציאותם המצאת אומה אשר תדע את השם ותעבדהו ידעתי וכו' וכו'. זאת אומרת, אומר פה הרמב״ם, יש פה ארבע דמויות שכל מה שעניין אותם בחיים זה להיות עבדים של אלוקים ולהקים אומה בעולם. זה מה שעניין אותם. תנסו לדמיין את זה. הם לא יושבים בבוקר סתם מתעוררים איזה כוס קפה, סתם קצת, נרגע קצת. אין אצלם את המושגים האלה. אצלם כל שנייה בחיים, כל שנייה שהם מדברים עם מישהו, כל שנייה שהם חושבים, כל שנייה שהם הולכים לישון, כל שנייה שהם קמים, כל שנייה שהם נלחמים, כל שנייה שהם מתפרנסים, כל שנייה אצלם זה דבקות באלוקים. עכשיו תראו טוב. אומר הרמב״ם, אני עברתי לצד שמאל, שורה שנייה. ואין דרגה זו, שעכשיו תיארנו, זה הרמב״ם, לא אני. אין דרגה זו דרגה שאפשר שיחשוב איש אשר כמוני, הוא לא מדבר אליי, הוא מדבר על עצמו, על הרמב״ם. להדריך בני אדם להשיגה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, זאת מדרגה גדול עליי. אני לא מסוגל לחיות בכזאת טהרה, בכזאת דבקות. הרמב״ם, הנשר הגדול, הרמב״ם, אומר, אני לא מסוגל, אין סיכוי שאני יכול להדריך בני אדם ואת עצמי במדרגה כזאת. אבל האבות, הוא אומר הרמב״ם בהמשך, אבל הרי יש לשאוף להגיע אליה, על ידי אותה הכשרה שהזכרנו, בסדר. אנחנו לא נמצאים שם, זה לא מדבר אלינו, לא קשור אלינו מדרגה כזאת. נחדד, לחיות את אלוקים בחיים הפשוטים, הפשוטים פשוטים, עד הסוף לחיות, תחפש דבקות, תחפש לראות איך החיים זה דבר גדול, איך זה דבר אלוקי. אומר הרמב״ם, לא קשור למדרגה שלי, ואי אפשר להדריך לזה אף בן אדם. כרגע, כך אומר הרמב״ם. עכשיו תראו אותו, אני עובר פה לפסקה בורות הקודש, מחלק ג' בעמוד ריש י' ז', אם אני זוכר טוב. הוא אומר שם ככה, בכל מין וסוג יש קטנות וגדלות. עכשיו בואו נחזור לאור הרמב״ם, תראו מה הקשר. אבל כללות המין הוא קטן לגבי מין הגדול ממנו. ויש קטן ממין גדול שהוא מצידו ודאי קטן, ולא ערך לגבי הגדול ממין הקטן. ומכל מקום בתוכניותו גדלות גנוזה בכוח. וזה נוהג בנשמות לא פחות מבגופים. אין עכשיו הרבה זמן פה לראות את זה, אבל זה קשור מאוד למה שראינו פה באורות התחייה. יש מערכת רוחנית קטנה, ויש מערכת רוחנית עליונה. בואו ניקח את זה ישר לרמב״ם. הרמב״ם אומר, האבות זאת מדרגת חיים ענקית, ענקית, ענקית. אין מה לדבר. ואומר הרמב״ם, אני קטן, המדרגה הרוחנית שלי קטנה. קטנה, כך אומר הרמב״ם. אני לא אברהם אבינו, מה אני יכול לעשות? זה הענווה של הרמב״ם. הרמב״ם, אתם יודעים, כל התורה זה הרמב״ם. הוא כתב את היד החזקה, הוא כתב את המורה נבוכים. מה הוא לא כתב הרמב״ם? העולם ישראל צועד עם הרמב״ם, אבל אומר הרמב״ם, אני לא מסוגל להדריך מדרגה של אבות, כי המדרגה הרוחנית שלו היא קטנה יותר מהמדרגה של האבות. אבל, אומר הרב, יש מצב שאנחנו, בדור שלנו, נבוא ונגיד שאנחנו יותר מהרמב״ם? לא יכול להיות דבר כזה. רמב״ם! הוא אומר הרב, יש מצב. עכשיו צריך לראות זה טוב בעדינות. למה? הרמב״ם הוא חי לגמרי. מדרגה יותר קטנה מהאבות. אבל הוא חי את המדרגה הזאת עשר, לא עשר. אין סוף. כל התורה כולה זה הרמב״ם. אבל זה כל התורה כולה על פי המדרגה המדהימה של הרמב״ם. אמור לעבוד זה קטן. אבל הרמב״ם חי את זה בצורה גדולה, שלמה. לגמרי. בדור של הרמב״ם היו הרבה אנשים. לא כולם היו, כולם היו שייכים למדרגה שהרמב״ם חינך אליה. זה כן. חלקם היו סתם אנשים פשוטים. חלקם היו בינונים, חלקם היו צדיקים. השיא זה הרמב״ם. אבל כל הדור הזה, מה המדרגה שלו? מדרגת הרמב״ם. מה? זה נחשב, יש פה מדרגה קטנה שהרמב״ם חי אותה בענקיות. מי שהיה בינוני, אז הוא חי את המדרגה הקטנה ובינוניות. ומי שהיה רשע, אז הוא חי את המדרגה של הרמב״ם בקטנות. זה הדור של הרמב״ם. אבל אומר הרב, אברהם אבינו הוא חי את הגדלות בגדלות. אז הרמב״ם חי קטנות בגדלות, ואברהם אבינו חי את הגדלות בגדלות. אנחנו, הרב תרף ינסה לטעון פה, אנחנו חיים את הגדלות של אברהם אבינו בקטנות. בקטנות גמורה. אבל אנחנו קשורים למדרגה אחרת. הרמב״ם אמר שאי אפשר לדבר עליה. אז זה הרב עסוק פה עכשיו. עכשיו תראו. לא, אנחנו... מה המדרגה של החיים שלנו? זה לא הרמב״ם, אברהם אבינו. זה המדרגה שלנו. אבל את זה אנחנו חיים בקטנות עלובה. ולכן, מי יותר צדיק? הרמב״ם, הוא לא רואה אותנו בכלל. כי הוא חי את המדרגה שלו בענקיות. ואיפה הרמב״ם ואיפה אנחנו? זה הנשר הגדול. מה? למה? רגע. זה עבדי אבות. עוד שנייה נגיע גם לשם. יש פה כמה חוטים, זה בואו, לאט לאט. מקווה שנספיק לחבר אותה. אז בואו נראה פה את הפסקה. אתם מבינים את הרעיון? אז בואו נראה את זה בפנים. כל המעלות הגדולות שאיננו חרדים מאוד לגשת אליהן, מפני שאנחנו רואים, מפני שרואים אנו שהראשונים שהיו גדולי עולם חרדו מהם, למי הרב מתכוון פה? לרמב״ם. הרמב״ם חרד מלגשת למדרגת אברהם אבינו. הוא אומר, אי אפשר לחנך לזה, גדול עלינו, זה לא במדרגה שלנו. יש לדקדק עדיין שמא איננו, בדור שלנו, עולים עליהם. מה, אני יותר גדול מהרמב״ם? מי שאומר את זה צריך לשפוז, נכון? אין דבר כזה. להיות יותר גדול מהרמב״ם. אבל אומר פה הרב, לדקדק עדיין שמא אנו איננו עולים עליהם. לא מצד אישיותנו הנשמתית. זאת אומרת, לא מצד מי אני. ברור שהרמב״ם פי אין סוף יותר גדול ממני. אלא מצד מיניותה. איזה סוג של אישיות יש לנו? יש לנו סוג של אישיות כמו של אברהם אבינו. שאנחנו לא התחלנו לגרד את האישיות הזאת.
מה סוג אישיות
של הרמב״ם? זה אחד שהוא לא מצליח להבין איך אלוקים יכול לרדת לכל הפרטים הכי הכי קטנים של החיים. איך אפשר להיות דבק באלוקים? הרמב״ם אמר, בתוך זה שאתה בצבא, בתוך זה שאתה מקים מדינה, בתוך זה שאתה מנהל מסעון, בתוך זה שאתה אתה חי פוליטיקה, שאתה עושה את הפוליטיקה, איך חיים שם בדבקות? אומר הרמב״ם, גדול עליי, לא בשבילי. אבל אומר פה הרב, הדור שלנו הוא שייך למדרגת חיים של אברהם אבינו. יש בנו תביעת חיים להיות כמו אברהם אבינו. לא מצליחים לממש את זה. אבל בחלום, בשאיפות, ברצונות, בהכרות הפנימיות שמסתתרות בלב של כל בן אדם, הוא רוצה את אלוקים, לא בבית מדרש, בחיים. אבל הרמב״ם אמר שאי אפשר לעשות את זה. נכון, בדור של הרמב״ם זה לא היה שייך. אבל בדור שלנו זאת תביעת החיים. כמובן, לא אמרתי שעכשיו צריך לנסות להיות אברהם אבינו, כי זה לא ילך. יש דרך, איך עושים את זה, מתוך זה שדבקים בתורה, ומקיימים מצוות, ומתקנים את המידות, ומתפללים, ועושים עבודה רוחנית. אז ככה, לאט, 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 יותר ויותר המדרגה, שאנחנו ממש לא התחלנו לגרד אותה, של אברהם אבינו, היא תלך ותתגלה בתור החיים שלנו. אבל בעצם אומר פה הרב, דור של תחייה, הוא רוצה לחזור לחיות את המדרגה של אברהם אבינו. אה... נקרא, זה פשוט כתוב פה כל מה שהסברתי עכשיו, בוא נקרא את זה. יש והדקות האלוקית העליונה, שהיא תפארת כל היקום, אין זמן להסביר, נתבעת מבני דורנו. מה זה נתבעת מבני דורנו? נתבעת מבני דורנו, אפשר להבין את זה בשתי אפשרות, נכון? אפשר להגיד שיש פה איזה שוטר שאומר, חבר'ה, נו, צריך לדרוש את המדרגה של אברהם אבינו, אבל זה לא הפשט פה. הפשט פה נתבעת מבני דורנו, הכוונה, בתוך הלב של האנשים, זה מה שהם תובעים. יש פה לבבות של דור שהם מחפשים דבקות אלוקית עליונה. איך זה בא לידי ביטוי? מתקבלת אצלם בצורה של, בצורה חשובה ורעננה. גם בתוכן כזה, העסקנות העולמית, ההתרחבות השיג והשיח של דרך ארץ, קיצור, אנחנו רוצים לחזור לחיות, רוצים להקים מדינה, רוצים להקים צבא. זה לא עם רגיל שמקים מדינה, זה עם ישראל שמקים מדינה. איך העם שלנו חוזר ורוצה לחזור לחיות פה בארץ ישראל? אז אפשר להגיד שזה בגלל הרצל, ואפשר להגיד שזה בגלל בן גוריון, ואפשר להגיד שהאמנסיפציה באירופה, ואפשר להגיד עוד הרבה, זה, יש הרבה מחקרים בהיסטוריה, אפשר להסביר את זה מצוין. אבל במבט של אמונה, הרב כל הזמן בספרים שלו חוזר, הגאולה שלנו זה לא משהו אנושי. יש פה מדרגת חיים אברהם אבינוית, לפי מה שהוא כותב פה, שחוזרת לזרום בתוך העורקים שלנו, דתיים, חילוניים, לא משנה מי, נדחפים לחזור לחיות בארץ ישראל. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהנשמה. אז למה בגלות זה לא עניין אף אחד? כי בגלות היינו במדרגה של הרמב"ם, מדרגה עליונה, שלא מסוגלת לרצות לחזור לחיות. לא מעניין אותה. אבל כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אומר פה הרב, מה דוחף אותנו? דוחף אותנו המדרגה של אברהם אבינו. זה מבהיל. כי הרמב"ם אומר שאי אפשר, אי אפשר להתקרב לשם בכלל. אי אפשר להתקרב לשם. הרמב"ם לא מסוגל. אבל גם אנחנו לא מסוגלים. אבל הקדוש ברוך הוא שתל את המדרגה הזאת בתוך הלב שלנו. נרצה או לא נרצה. אף על פי, אתם רואים הרב פה מדבר מפורש, שהרמב"ם, שורה רביעית, פסקה שלישית, אף על פי שהרמב"ם כתב על זה, שלדרגה זו אין איש כיוצא בו יכול להדריך, נכון, ראינו את זה במורה נבוכה, כי איננה מדרגת כל הנביאים, כי היא דרגת משה ואבות. אומר הרב, אל ניבהל מזה. יוכל היות ובוודאי כאילו שהדבקות האלוקית שלנו מתפשט גם במעשים החומריים והקולטוריים, מה זה קולטוריים? תרבותיים, היא רק ניצוץ דק וקלוש מאוד מהמדרגה של אברהם. אנחנו לא אברהם אבינו. אנחנו לא מסתכלים על הרמב"ם ואומרים, אתה לא יכול, אנחנו כבר עקפנו, חס ושלום. אנחנו שייכים בקטנות, בדלות, זה רק ניצוץ דק וקלוש. תראו, מאוד. ארבע מילים שמנסות לצמצם, שלא נעוף על עצמנו ונחשוב שאנחנו כבר במדרגה של אברהם אבינו. לא, בניגלה ממש לא. אבל בפנים של הפנים של הפנים, מה דוחף את האנשים בדור שלנו? היום, עכשיו, לא רק עכשיו, כבר אז, בדור של הרב, זה לא מה שאנחנו רואים בבחירות, זה לא מה שאנחנו רואים ביום יום בתקשורת. לא זה מה שדוחף את עם ישראל. לא מה שהפסיכולוגים מסבירים, ובטח לא מה שהעיתונים מסבירים. אלא אומר פה הרב, זה שעם ישראל, 2000 שנה היה בגלות, לא רוצה לחיות. חוזר לארץ ישראל, רוצה לחיות, בלי כיפה על הראש. בצורה מסובכת ביותר, תלמדו אולי מאמר הדור, תרחיבו איך זה קורה, למה, מה קורה, ולא. יש שם מערכות שלמות שמסבירות את זה. אומר פה הרב, מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא שינה בתוכנו את המדרגה. אנחנו שייכים עכשיו למדרגה עליונה שבעליונות. לא מצליחים לחיות אותה בפועל, אבל זה מה שדוחף אותה. נקצר תהליכים כי נגמר לנו הזמן. נשאלת השאלה, אם אנחנו שייכים דבר כזה עמוק וכזה עליון, איך, אבל בפועל אנחנו בכלל לא מתחילים לגרד את המקום הזה, העמוק הזה. אז איך יש בכלל קשר בין העולם העמוק והפנימי שלנו לבין התודעה הגלויה והמסובכת שלנו? הרי אנחנו אומרים, יש לנו פוטנציאל אדיר שהמימוש שלו שואף לאפס ביחס למה שהוא מסוגל. אז אם זה ככה, אין קשר בין העולם הפנימי שלנו לבין המימוש שלנו. יש פה קצר. איך עולם כזה טהור, כזה אלוקי, כזה עליון, שקיים בדור שלנו, קיים בכל אחד ואחד מאיתנו, מה באמת דוחף אותנו? המדרגה של אברהם אבינו. אבל בסדר, זה בפנים, אבל בניגלה מה דוחף אותנו? אז אפשר לקרוא עיתונים ולראות איפה הניגלה שלנו נמצא. זה נכון, שם הניגלה שלנו נמצא. איך נוצר קשר, חיבור, איך אלוקים יודע לדבר את עצמו בעולם כל כך מסובך? איך עושים דבר כזה? זה בלתי אפשרי. אומר הרב, אין זמן לקרוא מחילה, אומר הרב פה באורות התחייה, זה הכוונה שגדולה, יפה, שיחתם של עבדי אבות יותר מטובתם של בנים. מה הכוונה? אליעזר הוא עבד, ארור, אם הוא לא זוכר שהוא עבד. ולמרות שהוא עבד, הוא יודע לדבר את אברהם אבינו בשפה הכי רחובית, זו השפה שלו. מאיפה הוא הגיע? הוא היה ארור כנען. והוא הצליח לתוך המקומות הכי מטונפים והכי מסומכים שיש בעולם, לגלות שאפשר להכניס את המדרגה של אברהם אבינו לשם. אברהם אבינו לא בטוח יודע להגיד את זה. אברהם אבינו חי את זה. אבל הוא לא יודע להעביר את זה מסך. אולי כן. אבל אליעזר עושה את זה בכישרון נוסף. הוא יודע לקחת הגדלות האדירה של אברהם אבינו ולהגיד אותה בתוך ודרך שפה של עולמות מסובכים. הוא מצליח להאיר עולמות מסובכים שהם עדיין מסובכים. אליעזר עדיין ארור בפנים שלו. ובכל זאת, למרות שהפנים שלו ארור, הוא השתוקק להיות עבד של אברהם. אז רואים אצל אליעזר שיש יכולת לגדלות של אברהם אבינו להתגלות בתוך עולמות מסובכים ביותר. אלוקים זה לא רק משהו שכשתהיה צדיק, אלוקים יתקשר איתך. עקרונית, יש בזה משהו נכון. בן אדם שרוצה להיות אלוקי, אין קיצור הדרך. הוא חייב לעשות את זה דרך המסילת ישרים, הוא חייב לעשות את זה דרך זה שהוא לומד תורה, הוא חייב לעשות את זה דרך זה שהוא קיים מצוות, אין קיצור הדרך, אין מעקפים, רק ככה. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה לייצר גאולה לדור שלנו, איך הוא מייצר אותה? הוא יוצר לנו מדרגת חיים עליונה, אברהם אבינוית, שמה היא יוצרת בלב שלנו? השתוקקות לחזור לחיות. בתוך החיים, בתוך העולם הזה, בתוך המדינה, בתוך כל אחד, בתוך הסיפורים שלו, בתוך הצרות שלו, שמה אנחנו רוצים לגלות את אלוקים. אבל אנחנו כל כך רחוקים מזה, איך אפשר? אומר פה הרב, זה עומק המשמעות של יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. מה הכוונה? הרמב״ם זה התורה של הבנים. מדהים הרמב״ם. אבל כמה שהרמב״ם מדהים, המדרגה שאליעזר תיאר, כמה שאליעזר הוא ארור, זה נכון שהוא ארור. אבל המדרגה שהוא מצליח לגלות לנו פה בפרשה שלנו, שהוא 20 וכמה פסוקים חוזר ומספר, זה בעצם יוצר יכולת לכלים האלוקיים להתגלות בתוך מערכות מסובכות. מה, לאן אני חותר? ובזה אני אסיים. בעצם זה בא להגיד, לא משנה איפה הדור שלנו נמצא, לא משנה כמה הדור שלנו רחוק, לא משנה כמה הדור שלנו תאוותן, לא משנה כמה הדור שלנו מסובך, שום דבר לא יעצור את העולם הפנימי של הדור הזה ללכת ולהתגלות. איך? אתה כזה טהור, מצד שני אתה כזה טמא, אז הטומאה חוצצת, והיא לא תיתן לאור הפנימי שלנו ללכת ולהתגלות. לא נכון. איפה היה דבר כזה בהיסטוריה שאלוקים מצליח להתגלות בתוך מציאות כל כך מסובכת? כנען. לכן, התורה בפרשה שלנו, כשהיא באה להראות מי זה כנען, כנען מצד אחד זה ארור כנען, דרך אברהם אבינו הוא הצליח לגלות שהאור של אברהם מאיר את המקומות הכי מטונפים שיש עלי אדמות. הקודש לא נחסם בגלל החול. אין דבר כזה. לכל, אם כנען הצליח לשמוע, נכנס לו באוזניים הקודש ונכנס, סימן שהקודש הוא אחד שיודע להחיות כל מדרגה של חול. כל מדרגה של חול לא יכולה להישאר אדישה ליד הקודש. ולכן אומרת לנו התורה, יפה שיחתם של עבדי אבות, השיחה שלו, איך הוא חי את אברהם אבינו, איך הוא מתאר את אברהם אבינו, יש הבדל גדול בין שיחה לבין משהו מסודר, לוגי. שיחה זה משהו זורם כזה, נכון? בלי יותר מדי מה לפני ומה אחרי ולמה ומה, בלי חמש הוכחות למה שאמרת, לזרום כזה. הזרימה הזאת זה בא לתאר את החיים של אליעזר. אליעזר חי. הוא חי את המדרגה של אברהם למרות שהוא ארור. והוא בעצם בונה יכולת לאומה הישראלית בדור שלנו לבוא ולהיגאל. והרב מסביר פה את מה נקרוא, שבעצם הדור שלנו זה רק שאלה של זמן. שאלה של זמן, הדור שלנו בטוח, לא אולי, ילך ויגאל. למה? כי אם מה שדוחף אותנו זה המדרגה של אברהם אבינו, והמעטפות של החומר הנוראיות לא יכולות לעכב את האמת מלהתגלות, סימן שזה שאלה של זמן והעסק יסתדר. אז מאיפה יש את היכולת של הדור של הגאולה להיגאל? זה בזכות זה שיש לאברהם אבינו אחד שקוראים לו אליעזר. זה מה שהרב מנסה לטעון פה גאות התחייה, יודע עליהן? כל טוב.